כמו שאמרתי אתמול, אני רוצה לנסות להגדיר את המושגים, כלומר להגיע להבנה יותר פנימית ויותר עמוקה של מושגים שאנחנו מכירים אותם. כל אחד יודע מה זה יציאת מצרים, כל אחד יודע מה זה פסח, מה זה מצה, מה זה מרור, אבל אני הייתי רוצה שנצליח לבנות בתוכנו הכרה יותר פנימית בהבנה של המושגים. אז אם אני אנסה לסכם ממש במשפטים ספורים את מה שדיברתי עליו בהרחבה בפעם הקודמת, אני אומר את המשפטים האלה. אם יציאת מצרים מבטאת תרבות שלמה שמרגישה שהטבע שולט בכל, ובעצם גם האדם הוא חלק מהטבע, ומה שהיה הוא שיהיה ואין חדש תחת השמש, ולכן עובדים את השמש שזה הכוח העליון של הטבע, או את היאור שזה משקה את הכל, או את הבהמה במה, כמו שאומר המהר"ל, הרי שיציאת מצרים פותחת עידן חדש בהיסטוריה האנושית. שבעת ימי הפסח הם כנגד שבעת ימי בראשית. כמו שבשבעת ימי בראשית הקדוש הוא ברא את העולם, כך בשבעת ימי הפסח נברא עם שמתחיל היסטוריה אנושית חדשה. שימו לב, לא רק היסטוריה של עם ישראל, אלא כל ההיסטוריה של האנושות מתחילה עכשיו לקבל פנים חדשות. על ידי מה? שיש עם שמאמין, שיודע שיש משהו שהוא מעל הטבע. הניסים, האותות והמופתים שהיו ביציאת מצרים הם רק סימן, הם לא סיבה, הם רק סימן למשהו הרבה יותר עמוק מזה. שריבונו של עולם מתגלה בלב האדם. ויפח באפיו נשמת חיים, ומן דנפח מדילי נפח. ובאמת, האדם שונה מכל הברואים כולם. במה שיש לו נשמה אלוקית בתוכו. והנשמה האלוקית שבתוכו היא לא כפופה לטבע. חוסר הכפיפות לטבע הוא מתחיל בצד המוסרי. קודם כל, אני לא כפוף ליצרים, לתאוות, לחולשות שבתוכי. איזו גיבור הכובש את יצרו? ממצרים האלילית שנותנת חופש ופורקן ליצרים, ועד הפסיכולוגיה המודרנית המערבית, שנוהגת לומר, נו זה טבעי, אי אפשר ללכת נגד הטבע. אין בפסיכולוגיה המודרנית כיבוש יצר. יש לכל היותר מה שקוראים סובלימציה. טוב, צריך קצת להיזהר, צריך קצת לעדן, הרי אם תפגע בשני אז הוא יפגע בך בחזרה, ואז אי אפשר ככה לנהל חיים. אז צריך איכשהו לרסן את הדברים. אבל אי אפשר ללכת נגד הטבע של האדם. ואנחנו יודעים שהאדם יכול לשנות את הטבע שלו. אתם יודעים את אחד הסיפורים החסידיים שאהוב עליי ביותר, אולי כבר שמעתם אותו, אולי לא. חסידים נפגשים, כל אחד מספר על המויפת של הרב שלו. הרבי שלי עשה מויפת כזה, הרבי שלי עשה מויפת כזה. מה מספרים חסידי קוצק? חסידי קוצק היו אומרים ככה, הרבי שלנו הוא עושה את המויפת הכי גדול. הוא יכול לקחת לב אבן ולשתול במקומו לב בשר. זה המויפת הכי גדול. המויפת הגדול זו ההתחנכות של האדם לשנות את הטבע שבקרבו ולהפוך לאדם יותר קדוש, יותר טהור. עכשיו תשימו לב הערה. יצאתי מהשיעור פעם הקודמת, ניגש אליי אחד התלמידים, יש קושיה שמאוד מאוד שמחתי עליה. כי היא קושיה שמראה שהתלמיד מקשיב וחושב. אתה עכשיו דיברת שיציאת מצרים הוכחנו שאפשר לנצח את הטבע, שאפשר לשבור את הטבע, שאפשר לשנות את הטבע. אבל בשיעורים אחרים הסברת שתפיסתה של היהדות זה לקדש את הטבע, זה להעלות את הטבע, זה לא ללכת נגד הטבע, אלא להפך, שהטבע עצמו יעבוד את השם. נכון, שאלה יפה מאוד. והתשובה היא שמידת הפרישות קודמת למידת הקדושה במישור האישי, ויציאת מצרים קודמת לגאולה העתידה במישור הציבורי הכללי. עכשיו אני אסביר את מה שאמרתי. כשאדם בונה את עצמו, אז נכון, השאיפה היא לא לשבור את כוחות החיים שבקרבי, מפני שהרמב"ן באיגרת הקודש כותב שכל כוח שהקדוש ברוך הוא ברא באדם הוא בוודאי טוב, וירא אלוקים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. וזה אי אפשר לומר שיש כוח אחד באדם שהוא לא, אין לו תפקיד. אלא מה? כיוון שמצד המציאות מאז חטא אדם הראשון, הטבע מעורב בסיגים וביצרים את האבות, והוא הרבה פעמים מנסה למשוך אותנו למטה, אז יש קודם כל צורך, מה שנקרא, להשתלט על הסוס. אתם יודעים איך מאלפים סוס פרה? כן? כשמוצאים פעם באמריקה היו הרבה סוסי פרה. אז היה מקצוע שהיה נקרא מאלפי סוסים. הם היו אנשים חזקים מאוד, היו קופצים על הסוס, סוס פרה, לא רגיל שיש לו מישהו על הגב, היה מתחיל להשתולל ולרוץ וזה, והם היו לאט לאט מכניעים אותו, היו חזקים, הם מחזיקים אותו חזק עם הרגליים, חזק הידיים, שוברים אותו לאט לאט לאט, היה משתולל, היה משתולל, היה משתולל, עד שהוא היה מגיע לאפיסת כוחות, אחר כך עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, עד שהוא היה מבין שזהו, אי אפשר יותר. אחרי שהוא נכנע, עכשיו היו מתחילים להדהיר אותו. בסוף זה גנים שסוס פרה. והוא, ברגע שהבעל הבית פתאום נותן לו לדהור, אז הוא יוצא לפועל, אבל הוא כבר יודע שיש לו בעל הבית. ואז הוא הופך לסוס הכי טוב. למה? כי יש לו כוחות גדולים. מצד שני, בתקופה ששברת אותו, הסברת לו שיש פה בעל הבית, הבעל הבית עכשיו רוכב עליו, קדימה. אברהם אבינו, משה רבנו כתוב, רוכב על החמור, מסביר המהר"ל בגבורות השם, לכל אדם יש חמור, יש חומר, ומעלת האדם להיות רוכב על החמור. מה פירוש להיות רוכב על החמור? החמור מוביל אותך קדימה, הוא כוח תנועה, הוא חשוב מאוד. אדם שהולך ברגל לא יכול ללכת במהירות של מי שהולך על הרחוב על החמור, אבל צריך שיהיה רוכב, כלומר לשלוט בו. שני שלבים בפיתוח המוסר האישי. השלב הראשון הוא כיבוש היצר. השלב הראשון זה להחזיק את כוחות החיים, לבלום אותם, שידעו שיש להם בעל הבית. מי זה בעל הבית? רצון השם יתברך. ואז אחרי שאדם מרגיש שהכוחות שבתוכו נשלטים, לאט לאט הוא נותן להם חופש, אבל הפעם לכיוון של הקדושה. לכן במסילת ישרים, קודם כל ישר הטהרה והפרישות, שבהם מתרחקים מעניינים החומריים. אחרי שאדם נהיה בלתי תלוי בעניינים החומריים, הוא מתרומם מעלה לשער הקדושה, שבה הוא יכול לשלח את הכוחות החומריים לחירות, אבל הוא יודע שהם ילכו למקום נכון, בדיוק למקום שהוא אומר להם, לא למקום אחר. גם בהיסטוריה השית זה כך. הבעיה של העולם הקדמון זה הייתה הכניעה לטבע, הכניעה ליצרים, הכניעה לתאוות. כל המושג של עבודת אלילים, מה זה היה? שאפילו את אלוהים אנחנו צובעים בצבעים כאלה שמתאימים לכל התאוות וכל היצרים שלנו. מה היו הפולחנים? פולחן השירה. מה זה הפולחן השירה? זה אורגיות מיניות תחת פסלים של אלת הפריון, קראו לזה. מה זה בעל? מה זה מולך? כסים אכזריים שכוחניים בשם המולך, בשם הבעל. כלומר, נתינת פורקן לכל היצרים הכי אפלים שבאדם בשם אלוהים. אז דבר ראשון, צריך לשבור את הטבע. ויציאת מצרים, מבחינה היסטורית, זה קודם כל לשבור את הרוע שבטבע. להטביע את הסוס פרעה וכל חילו בים. להכות את מצרים 10 מכות מלמטה עד למעלה, כמו שאומר המהר"ל. דצח דם צפרדי הכינים בארץ. עדש, הרוב דבר שכין, ובעלי החיים שבין שמיים לארץ. באחר ברד הרבה חושך, כוחות עליונים. בחורות, נקודה עשירית שכונסת את כל התשע, מה שמעל כל המציאות. קודם כך לשבור את הרשע שנמצא בכל הכוחות של המציאות. וצריך להטביע בים את כל סוס פרעה ורכבו. והרבה שנים עוד הקדוש הוא עושה לעם ישראל ניסים ונפלאות שעניינם שבירת מסגרות הטבע. אבל הגאולה העתידה היא באה בדרך הטבע. קימה קימה. וכותב הרב קוק באיגרת המפורסמת לרב חרל"פ, לא חולשה היא מה שגאולתנו באה קימה קימה. כי עם גבורת הגבורות אנחנו מגייסים את הטבע עצמו. להופיע את המגמה האלוקית בתארתה, בשלמותה. וגם על אחרע בעל כורחו יענה אמן. ולא ידח, לא נידח. ומה אומרים בהיכל הדמשיכה? כן, מה שאני חוזר הרבה פעמים. בני דוד צריכים לדעת מה לומדים במשנתו של דוד המלך. כן, כתוב שיש בשמיים ישיבה מרכזית עולמית שנקראת היכל הדמשיכה. שם לומדים את תורת המשיח. אנחנו רק בנים קטנים פה למטה, אבל שם זה הישיבה המרכזית העולמית של דוד המלך בעצמו. שם יש מבחני כניסה קשים, לא כאלה כמו פה רעיון וטופס וזה, זה שם יש שוער ואומר ככה: מן דלא ידע למהפכה מרירו למתיק וחשוכה לנאורה לא יהיה על אחה. מי שלא יודע להפוך מר למתוק, חושך לאור, שלא ייכנס לכאן. המגמה המשיחית היא לא באה לשבור שום דבר. היא את הכל לוקחת ומרוממת. את החושך הכי גדול, את המרירות הכי גדולה. את הכל היא מתקנת. אבל אי אפשר לעשות את זה כל זמן שאתה עבד. שמעתם את הביטוי הזה? אני לא יכול. אני רוצה הרב, אני באמת רוצה, אבל אני לא יכול. זה אבי אבות התומה. המחשבה הזאת. כשאדם מרגיש שהוא רוצה משהו אידיאלי, משהו מוסרי, משהו אמיתי, אבל לא יכול. אתם יודעים איך קוראים לזה? עבדות. וכשיש עבדות, אז לא מתחיל כלום. אז קודם כל היה צריך לשבר את האזיקים, לשבר את כבלי העבדות. יציאת מצרים היא קודם כל שוברת את הכבלים של האדם. עם כל עשרת המכות, עם קריאת ים סוף, עם הטבעת סוס פרעה ורכבו בים, שזה הגמר מלוכה, כל תרבות הרשע עם כל עוצמתה וכל אדירותה, נדמה לך, מה זה הכוח? כן, אמרתי לכם. זה ארי הרב, רק אני אומר את זה הפעם הפוך. לא לשכוח את זה. לא הטנקים ולא התותחים ולא הכוח, הוא בסופו של דבר זה שמכריע. כן, אני לצערי הרב, אני חוזר פה על מה שאמרתי, אבל אני אומר את זה כי זה לצערי, זה קשור מאוד למציאות שלנו. בתשח היינו מעטים מול רבים, לא היה לנו נשק, לא היה לנו טנקים, לא היה לנו תותחים, לא היה לנו כסף, לא היה לנו תמיכה בינלאומית. הייתה לנו אמונה גדולה ורצון עמוק להקים את מדינת היהודים, אז גברנו על כל מדינות ערב. היום אנחנו החזקים יותר מהפלסטינאים, אנחנו הרבים, יש לנו את הכסף, יש לנו את הנשק, יש לנו טכנולוגיה, יש לנו צבא הכי מודרני בעולם, הכי משוכלל בעולם, הכי חזק בעולם, והם עושים איתנו קרקס. ערבי יכול בבירת ישראל לקום ולרצוח ילדים, מיד צריך אפילו על מה להגיד. אפילו לא נאמר משהו, לא נעשה, אין מה לעשות, מה זה החיים? וצוקת אבלים לרוצח עושים בתוך ירושלים, ולערבים באים לספוד אותו, את הרוצח הזה, בתוך תחומי ירושלים. בג'בל מוקבר היה סוכת אבלים לרוצח הנעלה. למה? אין רוח. רוח האדם היא זו שקובעת את הכל. זה האמת, קודם כל האנושית, שאנחנו הבאנו לעולם. לא יודע אם סיפרתי לכם, פעם מישהו הראה לי ספר, שכל הספר, ספר פילוסופיה, שכל הספר הזה עוסק רק בדבר אחד, להוכיח שמה שקובע בעולם זה לא הכסף, זה לא הכוח הצבאי, זה לא הכוח הפוליטי, זה לא שום דבר, רק רוח האדם. ואחד ההוכחות המעניינות שלו, מה שנקרא בלשון חז"ל, מיני ובי איבא בנרגה, כן? מהיער לוקחים את העץ שאיתו חוטבים את היער. התפיסת עולם המטריאליסטית החזקה ביותר שהייתה בדורות האחרונים זה המטריאליזם הקומוניסטי. כן? הקומוניזם, היסוד הפילוסופי של הקומוניזם זה שמה שקובע זה אמצעי הייצור, ואם נסדר כלכלה שוויונית, כל הבעיות המוסריות יסתדרו. העיקר שיהיה חלוקה נכונה של אמצעי הייצור, ואז כל הבעיות המוסריות יסתדרו. אבל כשמסתכלים על הקומוניזם, רואים בדיוק את ההפך. ישב יהודי אחד, מרקס, שהוא היה כל כך עני, שלא היה לו כסף להדפיס את, מה שהוא כתב. כתב חוברת בשם מניפסט. הוא היה כל כך עני, היה אוסף סטודנטים בעליית הגג שהוא היה שם, והיה מקריא להם את מה שהוא כתב במחברת. והם כולם היו סטודנטים עניים, ולא היה שום דבר, וזהו. והוא מת מבלי שהיה שום דבר, והשאיר אחריו מחברת. אחרי מותו, לקחו את המחשבה שלו אנשים, התפיסו את הספר הזה במיליוני עותקים, הפיצו את זה בכל העולם, ופתאום העולם נדלק, יש שיטה לעשות עולם טוב. ואז 100 שנה היו מהפכות בעולם. 100 שנה היה השלטון של המחשבה הזאת, עד שהתברר שקרותה והיא קרסה. אבל מה קרה פה? מחשבה של אדם בודד, שאפילו כסף להדפיס אותה לא היה לו, היא בלבלה את כל כדור הארץ 100 שנים. וכאשר התברר אפסותה של המחשבה הזאת, רוסיה הסובייטית, היה לה יותר טילים ויותר נשק גרעיני מאמריקה, יותר טנקים מאמריקה, מדינת ענק, יותר במובן החומר, היה בה כל דבר יותר מאמריקה. היא קרסה. אתם יודעים למה היא קרסה? כי היא לא הייתה ברוח. בלי רוח אין כלום. אחד הדברים מעניינים שהם נוגעים אלינו, סלי, אביטל, הייתי מסתובב איתה בעולם, אז סיפרה לי שהחוויה הכי עמוקה שלה ממדינת ישראל, מה היא הייתה? היא אומרה לי ככה, ברוסיה הסובייטית לא יכולת לראות אנשים שמחים. כל האנשים היו, היה להם מבע כזה של אדישות, של פחד, של שיעמום, של... לא היה דבר כזה משמח. השמחה היחידה הייתה, זה תמיד בראשון לחודש שחילקו כסף, האנשים היו הולכים, קונים להם וודקה, והיו משתכרים. ואז יותר טוב לא הולכת לרחוב בכלל. כי אתה פוגש שם כל הזמן שיקורים. כשהיא באה לארץ ישראל, אז שעלתה לארץ, הסוכנות שלחה אותה למרכז קליטה בטבריה. אז סיפרה שמשך ימים שלמים הייתה הולכת ברחובות טבריה, הלוך ושוב למה, רואה אנשים מחייכים, אנשים שמחים, נפלה בדיוק על הטבריאנים. אז היא אומרת, החוויה הכי עמוקה שלה, יש גם חיים אחרים, מסתובבת ברחובות, ורואה אנשים צוחקים, מדברים, מתבדחים, מחייכים. אנשים, הייתה עוקבת את הפנים של אנשים לראות שיש בעולם אנשים שמחים. אתם יודעים למה? בגירוסיה לקחו להם את האמונה, לקחו להם את המטרות, לקחו להם את כל מה שאדם צריך בחיים. אז כל הגוש, כל הדוב, הרוסי הענק הזה, פשוט יום אחד, בום, קרס וזהו, התמוטט. את המהפכה הזאת להביא לתודעה האנושית, שהעיקר זה נשמת האדם, העיקר זה רוח האדם, העיקר זה האמונה שבאדם, זה מתחיל ביציאת מצרים. ולכן היה חשוב שהחתימה של יציאת מצרים, שכל העוצמה המצרית, כל סוס פרו ורכבו, היה מכסה אותה. אתם מבינים, זה הרי סמלי, הים זה הביטוי הכי חזק של החומר. החומר תובע בחומר. אתם מבינים מה זה מבחינה פילוסופית, מה זה מבחינה מוסרית? החומר אין קיום מצד עצמו. החומר מחלה את עצמו. החומר חי רק כשנכנסת בו נשמה. ולאדם יש נשמה, ונשמה זה ניצוץ אלוק ממעל. והנשמה הזאת היא רוצה טוב וחסד ואמת ויושר. והיא עיקר החיים, היא מהות החיים, בלי זה אין שום דבר. זה החידוש הגדול שמתחיל עם יציאת מצרים. עכשיו, זה מתחולל, הייתי קורא את זה, בשני רבדים. הרובד הראשון זה הרובד המציאותי, במובן הכי פשוט. המהר"ל מדגיש, אם הם לא היו במצרים, אז הם לא היו יוצאים ממצרים. הרי זה דבר מדהים, בברית בין הבתרים הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו ועבדו ועינו אותם. משמע שעבדות מצרים היא חלק מהבירור מי זה עם ישראל. מסביר המהר"ל, לא אנוכי השם אלוקיך שדעתי שלא תגיע למצרים. מי שלא היה בחושך ולא יצא ממנו, הוא לא יודע מה זה חושך ולא יודע שאפשר לצאת ממנו. היינו צריכים להיות 210 שנים בגלות מצרים. שקועים בתרבות, שקועים במתת שערי תומה, בתרבות שמעריצה את הטבע, את החומר, מסתכלים על האדונים, כבר חושבים שאין שום אפשרות להשתנות. יום אחד מגיע משה רבנו ואומר, אתם זוכרים שהסבא אמר לנו פקוד יפקוד אלוקים אתכם? נשלחתי לפקד אתכם. בבת אחת, משה רבנו אומר, לא יאמינו לי. הוא יודע מה זה מצרים. משה רבנו אומר לקדוש ברוך, אחרי שאנשים האלה כבר 210 שנה במצרים, אתה רוצה שאני אבוא ואני אגיד להם שאני הולך לשנות את המצב, הם יאמינו, הם לא יאמינו לי. אמר לו, קדוש ברוך הוא, משה, בוא נלמד לך משהו, אתה לא מבין. זה מתחיל מנשמת האדם, ונשמת האדם של עם ישראל, שזה הגרעין של האנושות, כמו שאומר הכוזרי, לא הלכה לאיבוד. משה רבנו בא אליהם, ויאמינו העם וישתחו. מאמינים בני מאמינים. אברהם אבינו, האיש הזה, שלקח מקל, שבר את הפסלים, ויצא לבדו נגד כל התרבות האנושית, ללמד, לקרוא בשם השם, הוא טבע בטבע הנשמתי של העם הזה את האומה, שאין מושג כזה ייאוש, אין מושג כזה אי אפשר לשנות. פתגם עממי שכולכם מכירים אומר, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. באמת, זה לא סתם פתגם. בגלל שכעם עברנו את פרעה, אז נקבע בתוכנו מה שאברהם אבינו בגדלותו האישית ידע כבר חשבון מהיר, כמה שנים לפני כן זה היה? 430 שנה לפני כן. מה שאברהם אבינו ידע 430 שנה לפני כן, עכשיו זה מופיע כחוויה מעצבת, כלידה של עם שלם שמבין שכל המונסטר הענק הזה, כל התרבות האדירה הזאת, כל החומר הענק הזה, כל הכסף, הזהב והפירמידות, אתם רואים את הפירמידות, אתם מבינים מה היה בראש של האנשים האלה? גדול, 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 ענק, הרבה אנשים, הרבה אבנים, הרבה, הכל הרבה, 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 הרבה. וכל סוס פרעה ורכבו, הכל מתפורר ברגע שהמגמה שלח עמי ויעבדוני מגיעה. זוהי החוויה המעצבת שמופיעה, מולידה בעולם עם עם תודעת חיים חדשה. זה יציאת מצרים. יציאת מצרים, ודווקא יציאה ממצרים, ודווקא יציאה מעבדות וחירות, וזה מסביר למה בהגדה מתחיל בגנות ומסיים בשבח, כי השבח הוא לא שאנחנו בני מחורים, אלא שהיינו שם וראינו שהכל הוא כלום, שהכל הוא נשבר, ויצאנו משם. וביציאה ממצרים בהתבררות שנשמת האדם יכולה לצאת למיצרים, שם נקבע בתוכנו האופי הלאומי שלנו. אבל כאן כמובן נקודה שנייה, מה זה גילוי שכינה? אי אפשר סתם להילחם נגד התאוות ונגד היצרים. יש חוכמה מוסרית שכתובה בספרי המוסר, וכל אחד מכם מכיר אותה בעצמו. כשאדם יש לו יצר, אז הוא אחר יפנה ליצר ויתחיל לחם נגדו, ויגיד, אתה לא בסדר וזה, ויתחיל להיאבק איתו. בדרך כלל לא קורה שום דבר. הוא רק יותר מתפלש בו, הוא רק יותר מסתבך איתו. משם הוא לא נחלץ. איך נחלצים מהיצר? פגע בך מנובל, מושכהו לבית מדרש. למה? כי הכוח שמשבר את היצר, זה חייב להיות הערה חיובית. זה לא מספיק להגיד, הוא רע, הוא רע, הוא רע. טוב, הוא רע, אבל זה מה יש? יש משהו אחר? כל יציאת מצרים לא הייתה יכולה להתרחש לולי היה כאן גילוי שכינה. עכשיו אני רוצה להסביר מה זה גילוי שכינה. הקדוש ברוך הוא כמובן מקור כל הכל. מקור כל הכל. והוא ודאי מקור הטוב והחסד והאמת והצדק, כל מה שנכון, כל מה שטוב, כל מה שיפה, כל מה שצריך. אבל החידוש הגדול של העולם, שהוא ברא בעולם את היכולת להופיע את האידיאלים הנצחיים כאן בעולם הזה. זה בכלל לא פשוט הדבר הזה. כי הקדוש ברוך הוא קדוש. כלומר, אומר המהר"ל, נבדל. הוא מעל הכל. נו, זה ברור שמשהו מעל הכל. אז שם הכל טוב, הכל יפה, והכל מוסרי, והכל צודק. אבל החידוש הגדול, שהוא בעצם מהות הבריאה, זה שאפשר לגלות את הטוב האלוקי כאן בעולם הזה. חז"ל אומרים את הרעיון הזה במדרש מאוד מאוד מיוחד, שאני שמעתי הרב סיודה, אני חושב לפחות עשרות פעמים. הרב סיודה היה מאוד אוהב לחזור על המדרש הזה. זה מופיע בתנא דבאליהו. שם יש מדרש שאומר ככה. אתם יודעים, תנא דבאליהו זה מדרשים של רבי יהושע בן לוי, שהיה לו פגישות קבועות עם אליהו הנביא, והוא מספר לנו על הרבה מאוד דברים שהתגלו לו במדרגת רוח הקודש שנקראת גילוי אליהו. אז פעם אחת הוא מספר סיפור. פעם אחת פגשתי את אליהו הנביא, ואמר לי, אמור לי, עשה לי מבחן, בוחן פתע. אמור לי, מי קודם, ישראל או תורה? איזו שאלה קשה. רבי יהושע בן לוי לא נפל בפח, ואמר להם, אמור אתה. בוא, תלמדתי. אמר לי, יודע אני שבני אדם אומרים שתורה קודמת. ואני אומר, מחשבתם של ישראל קדמה לכל דבר. כלומר, אנחנו בתור בני העם, ודאי שמבחינתנו התורה קודמת. התורה זה ההתגלות האלוקית אלינו, התורה זה דבר השם אלוהינו. ברור שאת התורה אנחנו מעריכים יותר מאשר עצמנו. זה ברור. אבל אני אומר, איך יש תורה אם אין ישראל? ובלשון של אור החיים הקדוש, אור החיים הקדוש משתמש להסברת המדרש הזה במשל הבא. אם אין כתובת, אין מכתב. התורה נכתבת בשביל עם ישראל, אבל אם אין ישראל אין תורה. כלומר, המחשבה האלוקית הראשיתית, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. מהי ראשית החוכמה? המחשבה שתהיה אומה שחיה פה בעולם הזה, וכל חפצה ומהותה, תשוקתה ומהות חיה, זה השתקקות אל הטוב האלוקי המוחלט שהוא מעל הכל. זה חידוש. שאדם שחי פה בעולם הזה בגוף, יש אפשר לנפוח בו נשמה שהיא חלק אלוקא ממעל, והיא שואפת לא פחות מאשר אל הטוב האלוקי המוחלט. וכל, איך כתוב בחז"ל? אפילו ייתנו לה כל תורה וכל מצוות, זה לא מספק אותה. לפי שהיא, משל לבת מלך שניסית לעירוני, שגם ייתן לה את כל המעדנים שבעולם, זה לא מספק אותה לפי שהיא בת מלך. הנשמה שלנו היא בת מלך. היא באה מתחת לכיסא הכבוד. אבל היא מופיעה בתוכנו. ובגלל שהיא מופיעה בתוכנו, אז כל הטוב האלוקי יכול להופיע פה בעולם בצורה של רצון ומעשים. וזה מה שכתוב בספרים הפנימיים, שכינה דה כנסת ישראל. מה זה כנסת ישראל? מסביר נפש החיים, חיים ולוז'ין, נקודת התכנסות כל נשמות ישראל שבכל הדורות. כלומר, יצירת נשמה לאומית של אומה כזאת, שכל חפצה הוא להופיע את כבוד השם, זה, מזה מתחילה הבריאה כולה, זה השכינה. כלומר, ושכנתי בתוך עמי ישראל, ולא אזוב את עמי ישראל לעולם. השם חפץ להשרות שכינתו בתחתונים. השראת השכינה בתחתונים היא על ידי זה שיש אומה כזאת שזה כל חפצה. עכשיו, מה קרה ביציאת מצרים? זה מתחיל מזה שמשה רבינו בא אל העם ואומר להם, הקדוש ברוך הוא קורא לנו לעבוד אותו. הקדוש הוא קורא לנו להר סיני לקבל את התורה, וזה לך עוד בצדך מצרים, תעבדו את אלוקים על הר הזה. שבועות זה לא חג אחר. שבועות זה הסיום של יציאת מצרים. שבע פעמים שבע, והיום החמישי זה היובל, זה החותמת של יציאת מצרים. וזה לך עוד בצדך ממצרים, תדון את האלוקים על הער הזה. כל המטרה, אתם יודעים שבזמן שקידשו את החודש על פי הלבנה, לא היה תאריך קבוע לשבועות. שבועות זה לא חג שיש לו תאריך בפני עצמו. שבועות זה היום החמישי מיציאת מצרים. אז בימים שקידשו את הלבנה, והיה לפעמים חסר לפעמים מלא, לפעמים שבועות היה יוצא בה' בסיוון, לפעמים בו' ולפעמים בז'. היום שיש לוח מסודר וקבוע, זה תמיד יוצא בו'. אבל שבועות זה החותמת של יציאת מצרים. כל מה שיצאנו מצרים, זה בשביל להיפגש עם ריבונו של עולם. היה לנו שידוך. החתן הזמין אותנו לבוא לקבל את התורה. מושכני אחריך נרוצה, הביאני המלך הדרב. נגילה ונשמחה בך, מסביר השפת אמת, מושכני אחריך נרוצה, זה פסח. שכנסת ישראל אומרת לפני ריבונו של עולם, מושכני אחריך ונרוצה. הביאני המלך הדרב, זה שבועות שבו הקדוש הוא מביא אותנו לחדרי תורה. נגילה ונשמחה בך, זה זמן שמחתנו, שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוכנו בסוכות, ושכנתי בתוך עמי ישראל, זה המשכן, זה הסוכה. כלומר, מה זה יציאת מצרים? יציאת מצרים זה יציאה מן הכוח אל הפועל של נשמת ישראל, שבבת אחת היא מגלה מה חפצה ללכת לקבל תורה ולהשוות את רצונה לרצון השם ולחיות חיים אלוקים. ש... פרעה אומר למשה, אתם רוצים לעבוד את השם? אין בעיה, תלכו למדבר, אני מרשה לגברים ללכת. אומר לו, כי בתפיסה האלילית, מה זה פולחן אלילי? כל מיני חוויות דמיוניות, מיסטיות, שעושים כאילו, לא באמת קשר אמיתי לחיים. אז אומר לו, בבקשה, כי אותה אתם מבקשים. מה אומר לו משה רבינו? בנערינו, בטפינו, בנשינו, בזקנינו, בצוננו ובבקורינו נצא, כי חג השם לנו. יש כאלה שחושבים שיעני ומערים על פרו, כי הרי רוצים לצאת, כאילו לעבוד ולא לחסור, אז כאילו אומר כן, רוצים לצאת כולם. אבל יש פה משהו הרבה יותר עמוק. משה אומר, סליחה, עבודת השם זה לא איזה פולחן בהר. אתם יודעים מה זה עבודת השם? הם חיינו ואורך ימינו. איך עובדים את השם? זה החיים. אנחנו כולנו, בנשינו, בזקנינו, בטפינו, החיים זה עבודת השם. אנחנו לא הולכים לחפש איזה חוויה מישתית חד פעמית, איזה התחברות, איזה מין הרגשה רליגיוזית רגעית. אנחנו מופיעים בעולם צורת חיים חדשה. זה גם היסוד של ליל הסדר. זה שבליל הסדר חושבים כל המשפחה. הם מסובים, הם מזמינים אורחים, וכולם ביחד. כי זה העניין. בלילה הזה התברר לנו שיש משמעות אחרת לכל החיים. כל החיים זה הכל. זה נשינו וטפינו ונערינו וזקננו ואפילו צדנו בקרנו. יש משמעות אחרת לחיים. מהי המשמעות? עשה רצונו כרצונך. לעשות רצונך בלבב שלם. האדם מקבל משמעות נצחית לחיי ההווה שלו. הוא מחבר את הזמן עם הנצח. הוא מחבר את העולם הזה עם העולם הבא. הוא יכול פה בעולם הזה לחיות חיים אלוקיים. עכשיו, זה אנחנו קצת מבינים מה זה היה מכת בכורות ומה זה גילוי שכינה. יש פה שתי תהליכים. יש תהליך אחד, מה שנקרא שינוי תודעה חיצונית. לאט לאט עם ישראל רואה שההר האימתני הזה של מצרים מקבל עוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד מכה ועוד אותות מתחיל להתפרם. ואז יש גם דם מילה ודם פסח שתכף אני אדבר עליהם. אבל מגיע מכת בכורות. מה פירוש הדבר? אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם, אני ולא אחר. מה, יש לה הקדוש ברוך הוא בעיה להרוג את כל הבכורות עם מלאך? ואם אפשר לעשות זה עם מלאך, אז למה צריך אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני השם ולא אחר? מכת בכורות זה לא רק עצם העובדה שמתו הבכורות. יש פה משהו הרבה יותר גדול מזה. קודם כל בכור, אתם יודעים מה זה בכור? הרב קוק כותב שהאדם חי בשני ממדים. ממד הזמן, זה אותם 70 שנה שהוא פועל בעולם הזה, וממד הנצח זה כל הדורות הבאים. היום אנחנו יודעים קצת בגנטיקה שהאבא מעביר לבן הרבה מאוד מתכונות שלו דרך הגנטיקה. אבל זה כמובן רק חלק מהסיפור. כי לאדם אין רק גנטיקה של הגוף, יש לו גם נפש וגם רוח וגם נשמה וחיה ויחידה. הבן ברא קרא דאבוה. הבן נושא בקרבו את כל מפעל החיים של האבא ושל הסבא ושל הסבא רבא. וממשיך לפעול איתם בעולם. אנחנו כולנו בני אברהם, יצחק ויעקב. וגם בעוד 300 שנה, פה בעולם הזה, פרי המחשבות שלנו, פרי הרגשות שלנו, פרי הרצונות שלנו, יהיה פה בעולם. הרב כותב שבגלל זה יצר הדריות הוא כל כך חזק. למה? כי הוא מקשר את האדם לצד הנצחי שבחייו. הבכור זה ראשית פרי הביקורים שהאדם יוצא מהמעגל הפתי שלו ומתחיל לקבל את הממד הנצחי שלו. בכלל, אתם יודעים, אני אומר תמיד, להיות אבא זה עוד פרק בתורת המוסר. יש גיל שאתה, למרות כל המילים יפות שאתה אומר, בסוף אתה דואג לעצמך. עד שיום אחד אתה מתבגר, אתה גם דואג לאשתך. זה גם כן שלב שבו אדם יוצא מתוך עצמו והוא כבר אחראי לשני אנשים. ואז יום אחד נולד תינוק ואתה אחראי גם לתינוק. כלומר, אתה נמצא בתהליך שבו פתאום מתברר לך שלא רק אני עצמי ואנוכי, אלא באמת משמעות חיי מרוכזת במעגל רחב יותר וגדול יותר. הבכור זה נקודת המפגש בין הפרטיות של האדם ובין כל הדורות הבאים שיוצאים ממנו. במכת בכורות בעצם יש פה חורבן של המעבר לדורות הבאים של מצרים, כי הם רק חומריים והעולם החומרי אין לו צורך להימשך, הוא כל הזמן משתנה מתחלף, לעומת בני בכורי ישראל. ואז מתחולל גם תהליך רוחני של גילוי שכינה. אני אסביר את זה ככה. נתאר לעצמנו מין ציור כזה שיעזור לנו קצת להבין את זה. הנשמה הפנימית היא מכוסה בהרבה קליפות. זה לא פשוט להוריד, לקלף את כל הקליפות האלה. יש לפעמים מצב שהקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו בגילוי אלוקי מלמעלה למטה, וזה מה שקורע את אחרוני הכבלים, את אחרוני הקליפות, ואז הנשמה שלנו מתגלה אליו. זה מה שהיה גם במעמד הר סיני באופן יותר בולט. וירד השם על הר סיני ויאמרו כל העם נעשה ונשמע. זאת אומרת, יש פה איזשהו מפגש בין ה, נקרא לזה האובייקטיבי, ובין הסובייקטיבי. ביציאת מצרים נודע נשמתנו ויצא מן הכוח אל הפועל. התברר לנו שמצד פנימיותנו, מצד עצמיותנו, אין לנו שום רצון אלא לעשות רצון אבינו שבשמיים. זכרתי לך חסד נעורי, חבד מאותי, לכתך אחריי במדבר ובארץ לא זרועה. פעם יחידה בהיסטוריה שעם שלם, מיליוני בני אדם, יוצאים למדבר, מקום שאין שם אוכל, מקום שאין שם מים, לא בשביל שום אינטרס חומרי. בשביל מה? ושיש לנו, יש לנו פגישה עם ריבונו של עולם בעוד 50 יום, ואנחנו הולכים אל הפגישה הזאת, מכינים את עצמנו, מתארים את עצמנו, כדי להגיע אל, אל היום הזה, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, שבו אנחנו מתחילים להופיע כעם בעולם. יודעת היא האומה. יש בפתיחה למאמר בשבת הארץ, יש משפט ידוע של הקוק, יודעת היא האומה, שאין חיים אלא חיים אלוקיים, וחיים שאינם אלוקיים אינם חיים כלל. מה שהתחולל באותו לילה, ולכן אין שם רק צעד טכני של להרוג את הבחורים, אלא יש שם הערה אלוקית, ריבונו של עולם, החתן הולך לקראת הקלה. אתם יודעים שכשאני מדריך חתנים, אני תמיד אומר לחתן, יש חתנים די מקום, חכים שהקלה תבוא אליהם וסובב אותה. אני אומר לחתנים, דרך ארץ, כשאתה רואה את החלה מתקרבת, זה לקראתה כמה צעדים של להזמין אותה. אז היא הרבה יותר תשמח לבוא. זאת אומרת, כך ריבונו של עולם יצא לקראתנו. ועל ידי זה שהוא יצא לקראתנו, הוא עורר אותנו לבוא אליו. גילוי שכינה, בלילה הזה נקבע היסוד הזה שבשכנתי בתוך עמי ישראל, ששכינה זו כנסת ישראל. נוצרה הסגולה הנשמתית של העם הזה, בחוויה המדהימה הזאת, במציאות המדהימה הזאת, שלפתע פתאום, בחצות לילה, התברר שפרו רץ בלילה בפיג'מה ברחובות וצועק, צאו, 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 צאו מפה מהר. ופתאום הרגשנו שאנחנו בני חורים. אבל לא סתם שאנחנו בני חורים. אתם יודעים, אדם שהוא מרגיש שהוא בן חורים, טוב, שמה אני עושה עם זה? כן? ובספרים כתוב הרבה פעמים, אדם ישב בבית כלא הרבה שנים. יום אחד הוא יוצא החוצה, עומד החוצה, מסתכל ימינה, מסתכל, מה אני עושה עם עצמי? 210 שנה היו עבדים. פתאום אומרים להם, אתם בני אדם חופשים, קדימה, צאו החוצה. מה אני עושה עם זה? אבל כאן זה לא היה ככה. הקדוש ברוך הוא התגלה, בואי, בואי קלה. בואי קלה. ריבונו של עולם יצא לקראתנו, וקרא לנו לחיים של משמעות, לחיים של תורה, לחיים של ערך, לחיים של מובן, לחיים אלוקיים. וזה התגלה לנו כמראות אלוקים, וכל אחד כמו נביא ידע עכשיו שאין שום משמעות אחרת לחיים אלא חיים אלוקיים. וכך יצאנו ממצרים. כלומר, גילוי שכינה זה אותה הערה אלוקית שגרמה לנו לסלק את הקליפות האחרונות שנערמו עלינו במשך 210 שנה, ובבת אחת התוכן המהותי של נשמתנו יצא לפועל, וידענו, מה ידענו? מושכני אחריך ונרוצה, הביאני המלך הדרך. ידענו שאין לנו שום רצון אלא לעבוד את השם. וכך יצאנו ממצרים ביד רמה, הולכים אחרי משה רבנו לקבל התורה. המעמד הנשמתי הזה חקק בנו את אמונתנו לכל הדורות. אם מישהו זוכר, בתחילת השנה דיברתי איתכם על המשמעות של שנת הלימודים פה. אמרתי לכם איזה טיפ שאני יכול לספר אותו מהחיים שלי, ויכול לנו לכל אחד. פעם אחת שאדם גילה שבאמת כל מה שנשמותו הורגת זה להשם יתברך, זה כבר לכל החיים. הבעיה שלנו שהנשמה שלנו עטופה בהרבה הרבה ערימות, קליפות, בלבולים, חולשות, יצרים, תאוות, תפיסות עולם, ואנחנו לאט לאט מפלסים לדרך לצאת החוצה. אבל זה יכול לקרות בתפילה, זה יכול לקרות בלימוד של דבר מסוים, לפעמים זה קורה בכל מיני דרכים אחרות, כל אחד. אבל אדם שפעם אחת זכה להערה הפנימית הזאת, לא מבחוץ, רק דבר אחד, שהוא חש בתוכו איך שנשמתו שמחה וצוהלת ומרגישה את כל משמעות החיים האמיתית שלה, שאיננה אלא לעבוד את השם, מאותו רגע הוא נהפך ונהיה אדם אחר. זה לא אומר שאין לו יצרים אחרי זה. מה קרה למוחרת קריאת ים סוף? לא נעים לספר, כן? אבל אתם אולי שכחתם. למוחרת קריאת ים סוף, העם היה כל כך עסוק בביזה של שלל הים, נכון? שמשה, ויסה משה. אז חזל אומרים, הוא היה צריך בכוח לקחת אותם מהאיסוף של הזהב שנפלד בשביל להמשיך ללכת להר סיני. כלומר, ההתגלות הפנימית הזאת היא לא דבר שהוא בא במקום העמל המוסרי המתמשך נגד היצרים, נגד התאוות, בניית השקפת עולם. לא. אבל היא נותנת דבר אחד. היא נותנת ודאות פנימית מי אני ומה אני ומה אני רוצה באמת. אדם שיודע מה הוא רוצה באמת, גם אם יהיו לו אחר כך הרבה קשיים, הוא ידע להתגבר עליהם. כל הבעיות מתחילות מזה שאדם, מה שנקרא, עד מתי אתם פוסחים על שתי הסיפים? האם להשם, האם לבעל? כל הזמן יש לחיים אנשים התמודדויות, האם באמת כל משמעות חיי, כל שאיפת חיי, כל תוכן חיי זה לעבוד את השם, או קצת פחות מזה? זה מה שקרה ביציאת מצרים. בלילה הזה נולדה הנשמה של האומה הזאת, 600 אלף גברים לבד, נשים וטף, בהערה פנימית עם נפילת אחרוני האזיקים ואחרוני הקליפות, כשפרו המגוחך בפיג'מה רץ לו בלילה וצועק, צאו, צאו, צאו מפה, איפה משה, איפה משה, מי יודע איפה משה, אני תגידו לו שאני רוצה שתלכו מכאן. באותו רגע נולד עם חדש. יצאנו ממצרים. יצאנו ממצרים, פירושו של דבר, נבראה בנו נשמה לאומית, שמכאן ואילך היא תישאר כזאת. יהיו משברים, יהיה חורבן בית ראשון, יהיה חורבן בית שני, אבל הטבע האלוקי שחקוק בעומק הווייתנו כבר לא ישתנה, ואנחנו תמיד נתגבר על כל המכשולים ונצא לאט לאט לחירות עולם. זה יציאת מצרים וגילוי שכינה. אלא שלזה צריך כמה הכנות, והראשונה שבהם זה ברית המילה. מה זה ברית מילה? אולי אז אני אדבר על ברית מילה, ואחר כך נעשה הפסקה ואת פסח, מצה ומרור, ונעשה אחרי ארוחת ערב. אבל רק עוד כמה מילים על ברית מילה. אתם יודעים שבחז"ל, אדם הראשון נברא מעול. התהלך לפניי והיה תמים, כלומר, השלמות זה אחרי הסרת העורלה. חטא אדם הראשון יצר את התופעה הפתולוגית הזאת של התמשכות האורלה. מה זה אורלה? מסביר הרב, תוספת הבשר הזאת היא מבטאת את תגבורת התאווה שלא מאפשר למגמה המוסרית להשתלט על הכוח הזה. עכשיו, לא סתם, כמו שאמרתי, הכוח הזה הוא הכוח המרכזי שבעדה, כי זה הכוח שקושר אותו אל הנצח. ואם אתה משתמש בכוח הזה בטהרה ובקדושה בשביל להופיע את המגמה האלוקית בעולם, אז זה פרי נושא ברכה לדורותים. כתוב בחז"ל, להיות לך לאלוקים ולזרעך אחריך. מתי להיות לך לאלוקים? כשזרעך אחריך. אבל אם אין זרעך אחריך, על מי תשרה שכינה? על עצים ועל אבנים? מהי המגמה להוליד ילדים? להמשיך בעולם את הארת אור השם בעולם. והכוח הזה, בגלל זה הוא כל כך חזק, בגלל זה הוא גם מלא שמחה ועונג, כי הוא עוסק בדבר הכי הכי חשוב בעולם, להמשיך אל כל הדורות הבאים את האפשרות להופעת אור השם בעולם. אבל ברגע שהבשר מתארך יתר על המידה, כלומר התאווה הבשרית, החפץ להנאה הרגעית, הוא יותר חזק מהמגמה הרוחנית שעומדת ביסודו, זה מפיל את האדם לעומקים. יש לרמב"ן איזה איגרת הקודש, הוא כותב שם הנהגות איך לבנות חיי אישות. אז הוא אומר, הכוח הזה כאשר הוא מופיע בקדושה וטהרה, אין קדוש וטהור ממנו. ואני מבטיח לך תלמידי, זה איגרת לתלמיד, שאם תנהג כמנהגי תזכה שיוולדו לך בנים ובנות צדיקים ותלמידי חכמים. ומצד שני, אין כוח שהפיל את המין האנושי בשחי ומאוס וזוהמה וברשע ובשחיתות כמו הכוח הזה. כמו כל דבר, כשיש כוח גדול, הוא יכול להיות אבי אבות הטומאה, הוא יכול להיות קדושה עליונה. אבל יש פה עוד נקודה אחת מאוד חשובה, והיא שזה כוח שקשור אל כל הדורות הבאים. ומצד שני, כשאדם משתמש בו בטומאה, מה פה יש טומאה? הוא משתמש בזה רק להנעת הרגע, בניגוד למגמתי. מה זה חיתוך העורלה? חיתוך העורלה פירושו של דבר להעמיד את הכוח הזה בצורתו היסודית, כמו שאלוקים עשה את האדם ישר, יתהלך לפניו ויהיה תמים. יש רק בעיה אחת, שזה כואב. יורד דם. זה לא נעים, אבל אם מישהו עוד לא יודע את זה, את צריך לדעת את זה. להיות יהודי זה צריך להיות גיבור ולהיות יכול לחתוך בבשר החי. אני הרבה פעמים בבריתות מדבר על דבר באמת לא כך פשוט. הרי התורה דרכיה דרכי נועם. התורה, כל כך אנחנו מדברים, כמו ששאלו אותי פה, על נעימות ועל חסד ועל שמחה ועבדו את השם לשמחה. המצווה הראשונה שיהודי נכנס אליה היא כואבת. תשובה היא זה הכניסה בבריתו של אברהם אבינו. כשאברהם אבינו לקח מקל ושבר את הצלמים ויצא נגד כל העולם, מה הוא חשב? שינשקו אותו כולם, יגידו לו, אברהם אבינו, איזה יופי, גילית לנו את אמריקה, אנחנו אוהבים אותך. הוא ידע שיזרקו אותו לכבשן האש, הוא ידע בדיוק מי זה נמרוד, והוא גם ידע שאבא שלו יסגיר אותו לנמרוד, כי הוא ידע גם מי זה אבא שלו. אבל הוא עשה את זה. מי שאין לו אומץ לעמוד ולהגדיר, כיוון שזה טייבה, אז אני חותך אותה, גם כשזה קשה מאוד, לא יכול להיות יהודי, הוא לא יכול להיכנס לביתו של אברהם אבינו. אנחנו כולנו אחרי החטא. אני לא מכיר פה את כולם, אבל אני משער שכולם פה, כמוני, נשים שיש להם יצרים. יצרים צריכים לחתוך. אי אפשר להיכנע להם. ומי שאיננו מוכן לאקט הלא פשוט הזה, לקחת סכין, תלחו בבשר החי, וכך להילחם נגד היצר, לא יכול להיות יהודי, אי אפשר להיות יהודי בלי זה. אתה לא נכנסת לבריתו של אברהם אבינו. עם שלם, אנשים מבוגרים, זה לא פשוט, עושה לעצמו ברית מילה. כלומר, בשביל לגלות את הנשמה, אתה צריך להסיר את תוספת הבשר, את האורלה. מה פירוש המילה אורלה בעברית? כיסוי. עתימה של הנשמה האלוקית. התאבות הבשר הם אלה שמחסות את הנשמה האלוקית ולא נותן לעצות לפועל. בשביל להגיע לגילוי שכינה, בשביל להגיע להתגלות הזאת של מושכני אחריך ונרוצה, בשביל לצאת ממצרים, מהשיעבוד אל החומר, צריך דבר ראשון להסיר את העולה. ואומר לך במאי חיי, ואומר לך בדמאי חיי. זה כל כך פלא, איך ריבונו של עולם ברא את העולם, שתינוק בן 8 ימים, יש לו כוח חיים כזה נפלא, שהוא מתגבר על הסרת העולה במהירות כל כך גדולה, שזה אמת, הרבה פעמים זו תופעה מדהימה, הרי זה בסוף חיתוך בבשר החי, זה ניתוח. יש בתינוקות איזושהי עוצמה, ואומרים שזה דווקא בגיל הזה, להתגבר על זה. כן? נכון? יש איזה חלק קשה, אבל אחר כך יכולים להיכנס לעולם של טהרה. ליציאת מצרים יש הכנות. הכנה ראשונה ליציאת מצרים זה הסרת האורלה, זה הנכונות למול, ואומר לך בדמי חיי, בדמי חיי. ההכנה השנייה זה קורבן פסח, אבל זה קצת יותר ארוך, אז זה בעזרת השם אחרי הרביץ.